אז השיחה הערב היא תיסוב סביב הנושא של מנוחה. סביב הנושא שהוא הדגש של הערב שלנו, של הסוף שבוע שלנו ביחד. ואני רוצה להתחיל מאיזשהו סיפור חווייתי מהודו. הייתי שם לפני חודש. מישהו כאן היה בהודו? מי היה בהודו? הרבה. יופי. כל השאר מוזמנים. בחום. יש בהודו חוויה שאני חושבת שכל מי שטייל בהודו, ואני חושבת גם בעצם מי שטייל בדרום אמריקה, מכיר עם התרמילים. מכירים את זה? יש תרמיל אחד ענקי מאחור, ויש עוד תרמיל אחד כמעט אותו גודל מקדימה, ועוד התיקי צד האלה שקנינו בהודו, ובהם אנחנו שמים, אם אנחנו יוצאים למסע ברכבת, את הבננות ואת הבקבוק מים, וככה אנחנו מתנהלים עם הלחץ הזה על הכתפיים, הכובד הזה והכובד מקדימה, הכובד מאחורה. ואנחנו בהודו זאת חוויה, מי שזוכר, מי שמכיר, אנחנו מחפשים את הרציף, את הרציף שלנו, איפה שהרכבת שלנו אמורה לצאת. ומי שמכיר את החוויה הזאת יודע שאנחנו הולכים לשאול איפה ששואלים שם מאיזה רציף הרכבת אמורה לצאת, והם אומרים מספר רציף, ואנחנו מתקדמים לעבר הרציף הזה, ואנחנו מוודאים עם האנשים שמסביב אם זה הרציף, והם אומרים לנו מספר אחר, ואז אנחנו רואים את הקולים, את אלה שסוחבים, אלה שהג'וב שלהם זה לסחוב לאחרים את העתיקים, והם תמיד יודעים כל דבר. אנחנו שואלים אותם איפה הרציף שלנו, אז הם אומרים לנו עוד רציף שלישי, וכל האנשים שאנחנו שואלים בדרך, אז הפה שלהם מלא במיץ האדום הזה שהם לא עושים, ואי אפשר להבין בכלל מה הם אומרים. וככה אנחנו עם כל הכבודה הזאת, עם כל התרמילים, אנחנו מתרוצצים, וזה מדרגות למעלה, ועולים פלטפורמות, ויורדים מדרגות למטה, ועולים פלטפורמות, ויורדים. ועם כל זה אנחנו ככה, ועם הלחץ שהזמן שהרכבת צריכה לצאת הולך ומתקרב. ובסופו של דבר, אנחנו מוצאים איזה הודי נחמד שקצת מדבר אנגלית, והוא אומר לנו איפה הרציף, ואנחנו באים ונעמדים, מתחילים להתקלף מהתיק הזה ומהתיק הזה ומהתיק הקדמי ומהתיק האחורי, ואיך שאנחנו ככה נעמדים ומרגישים קצת הקלה, פתאום אנחנו רואים את כל ההודים שעמדו איתנו על הרציף הולכים, נוהרים לאיזשהו מקום אחר. ותמיד בסוף נמצא שוב איזה הודי נחמד שמדבר אנגלית, שאומר לנו, הרכבת כן היא מאחרת בשעתיים, לכן היא ברציף אחר. שוב אנחנו שמים את התרמיל, שמים את התרמיל ואת התיק הזה ואת התיק הזה, ועולים פלטפורמות ויורדים פלטפורמות ומטפסים מדרגות ויורדים מדרגות, עד שאנחנו מוצאים את הרציף שלנו, ומגיעה הרכבת, ומי שלא היה בהודו לפחות בטח ראה בסרטים, זה התנפלות, כאילו שהרכבת לא עוצרת פה לפחות לרבע שעה, התנפלות, ואנחנו רצים, ואנחנו מחפשים את הקרון שלנו, ואנחנו עוברים בין הקרונות, מתנשפים ומתנשפים כבר מכל המסע הזה, ומצפים, מקווים, מתפללים שכשנגיע למושב שלנו לא תאכלס אותו משפחה הודית בת 10 נפשות. וסוף סוף אנחנו מגיעים, מוצאים את הקרון הנכון, והוא פנוי, ואנחנו מתיישבים, ואנחנו מורידים את התיק הזה, מורידים את התיק הזה, מורידים את התיק הקדמי, מורידים את התיק האחורי, וממעמקי ליבנו יוצאת מאיתנו הנחת הקלה ורווחה עצומה. זאת החוויה שלפעמים יכולה להיות במדיטציה. כזה. סוף סוף הורדנו את כל מה שהבאנו איתנו מהבית, את כל התיק הזה, זה אולי המשפחה, והתיק הזה שזה העבודה, והתיק הזה שהזוגיות, והתיק הזה זה הרגשות אשם, והתיק הזה זה מה שאני לא מספיקה, והתיק הזה מה שאני לא בסדר, והתיק הזה מה שאני עוד צריכה. אנחנו מורידים את כל התיקים. יכולים רגע אחד את הכתפיים הכואבות שהן כבר במצב הזה, שהן כבר צמודות לאוזניים באופן תמידי, יכולים להגיד להם, חברות, אפשר לנוח, אפשר לרדת, אפשר לנשום. התחושה הזאת של להגיע הביתה או לחזור הביתה אל עצמנו, שעבור חלקנו היא מתבטאת, יש לה החוויה הפנימית, אולי יש לה שמות שונים. לחלק מאיתנו זה תהיה חוויה של הכל בסדר, הכל קשורה. גם אם אני פתאום חושבת על חשבון הבנק שלי, עדיין הכל בסדר. שום דבר לא השתנה בחשבון בנק, אבל משהו בחוויה הפנימית, הכל בסדר. לחלק מאיתנו זה יכולה להיות חוויה הרבה פחות מילולית, פשוט חוויה של להיות בתוך הבית של עצמנו, כמו צב שאוסף חזרה פנימה את כל את הידיים והרגליים והראש. אנחנו אספנו פה בריטריט את הידיים ואת הרגליים ואת הראש פנימה, אנחנו מרגישים אנחנו בבית. חלק מאיתנו אולי מרגישים משהו שאין לו מילים, אי אפשר להגיד עליו בית, אי אפשר להגיד עליו הכל קשורה, אבל יש איזושהי תחושה פנימית של איזשהו משהו קצת יותר שקט, קצת יותר רגוע, אפילו רק לרגעים בודדים. אולי זאת רק נגיעה ואנחנו חזרה ב, כמו שאודליה אמרה אתמול, בקופסה הזאת פה. אבל מספיקה הנגיעה הזאת שהיא מזכירה לנו משהו. היא מזכירה לנו, אולי מזכירה לנו אפילו איזשהו זיכרון ילדות. אולי פעם שכבנו כשהיינו קטנים על הדשא, הסתכלנו על השמיים וראינו עננים חולפים. מתי פעם אחרונה שכבנו על הדשא וראינו עננים חולפים? אלא אם כן, זה הג'וב שלנו, אנחנו עושים מחקר על העננים, או שאנחנו עושים מחקר על מזג האוויר. אולי שכבנו פעם בסיני על החול בלילה, וראינו את הרקיע העצום הזה, עם כל הכוכבים. לפעמים זה זיכרון של איזושהי חוויה, אבל הזיכרון הזה והחוויה הזאת הם בתוכנו, הם לא הלכו לאיבוד. מקום בתוכנו שיש בו שלום בין השכל ללב. היה לי מורה שהיה נוהג להגיד, אתם כבר על הרכבת, אז למה אתם מחזיקים את התיקים על הגב? נכון שזה יהיה מצחיק לראות מישהו שיושב על הרכבת ומחזיק את התיקים על הגב. ברגע שאנחנו על הרכבת אפשר להוריד את התיקים. אז הוא היה אומר, אתם על הרכבת. מה זאת אומרת? המטאפורה של אנחנו כבר על הדרך הרוחנית. מה צריך עוד לקרות בשביל שנסכים ונאפשר לעצמנו להוריד את התיקים ולנוח ולבטוח שהרכבת נוסעת לאן שהיא צריכה, לאן שאנחנו רוצים. היא נוסעת ואנחנו נוסעים איתה. אנחנו רגילים בשביל להצליח במשהו או להתקדם במשהו לעשות יותר. כמה שנעשה יותר, יותר נתקדם לשם. וזה אולי נכון הרבה פעמים בעולם בחוץ. אבל בעולם הרוחני, במסע הרוחני, הרבה פעמים זה בדיוק ההפך. ככל שאנחנו עושים פחות, אנחנו נוסעים יותר. רק המודעות הזאת לזה שרוב הזמן אנחנו עם התיקים על הכתפיים, זה כבר משהו, זה כבר איזה צ'ופר קטן, איזה בוטן, שרק לראות אותו, לראות איך זה מנהל אותנו, ולהתחיל לחקור מה זה התיקים האלה שאנחנו סוחבים על הכתפיים. וחלק מאיתנו זה מחויבויות בעבודה, חלק מאיתנו זה אולי חלומות לא ממומשים, אולי תסכולים מזוגיות, מעבודה, ממצב כלכלי, אולי פחדים. הרבה מאיתנו זה הביקורת עצמית, זה תיק כזה שאנחנו מסתובבים איתו. רגשות אשמה, התמכרויות קטנות, והרבה באמת השיפוט וההלקאה העצמית. כל התחומים האלה שאנחנו מרגישים, אני לא עושה מספיק. ואנחנו מביאים את זה גם לתרגול הרוחני. גם בתרגול הרוחני אני לא עושה מספיק. אני לא יושבת מספיק. ואם אני כבר כן יושבת, אני לא יושבת מספיק זמן. ואם אני כבר יושבת מספיק זמן, אני לא מספיק בקשב עם הנשימה, המוח שלי בורח. תראו אותנו, לקחנו פסק זמן, עשינו דבר לא טריוויאלי, יוצא דופן, נגד הזרם, כמו שאמרנו אתמול, ובאנו כאן לסוף שבוע. אפשר היה לצפות שכל מה שנעשה זה רק ניתן לעצמנו פרגונים ותמיכות ותפיחה לשכם, וואלה, תראו מה אנחנו עושים. ומה אנחנו עושים בפועל? אנחנו יושבים כאן ומבקרים את עצמנו על כל הדברים שאנחנו לא מספיק. אנחנו לא מספיק, לא זזים. אנחנו לא מספיק, שמים לב לנשימה. אנחנו יותר מדי במחשבות. או שאנחנו יותר מדי נרדמים. האם יש מצב שאנחנו נעשה משהו ונרגיש שאנחנו עושים מספיק? מה? מהו הרף? מחשבה בדקה, מחשבה בעשר דקות, לשבת ככה כמו פסל, כמו בודה ולא לזוז, מה, 45 דקות זה מספיק? לא, שעה וחצי, פחות משעה וחצי זה לא ממש נחשב. ואחרי שנצליח שעה וחצי, מה אתם חושבים? לא נדחוף את הרף, לא נעלה את הרף, לא נרצה עוד. וישבתי במדיטציה ופתאום עלה בי איזשהו כעס. כעס, פה, כשזה באתי, כעס יש לי בבית. הרף שלנו, בואו פשוט נראה את הדברים נכוחה. הרף שלנו תמיד יהיה יותר גבוה מאיפה שאנחנו. וכשנגיע אליו, פשוט נשים אחד חדש. אז איך אנחנו יכולים לבדיוק, בדיוק איפה שאנחנו ברגע זה, כמו שאומרת, כמו אומר הסטיקר הזה על, על, על כמה מכוניות שראיתי, בדיוק, בדיוק איך שאני, ככה זה טוב. איך אנחנו יכולים להביא את זה לכל רגע ורגע בתרגול, לרגע שעולה הכעס, לרגע שעולה השיעמום, לרגע שנרדמתי, לרגע שאני בתזזיתיות. האם אנחנו יודעים לנוח? או שאנחנו רק יודעים להיות בעשייה מתמדת? ומה צריך לקרות כדי שנפסיק לרגע להיות בעשייה? שנוכל להרשות לעצמנו לפעמים לעצור ולנוח. אילו, איזה קולות פנימיים שהפנמנו מההורים, מהמורות, מהחברה, שמייצים בנו ללא הרף לעשות, להיות פרודוקטיביים, לתרום, להיות מועילים. ממי אנחנו צריכים לקבל רשות? להגיד לעצמנו שאנחנו עושים מספיק. מדיטציה זה המון דברים, אבל זה קודם כל לעצור. לעצור את שטף העשייה, את המומנטום העצום שיש בחיים שלנו לעשייה. נונסטופ. המומנטום של ההרגלים, של הדפוסים, של ההתמכרויות, של הטייס האוטומטי, של ההליכה עם הזרם. יש סוטרה שאני נורא אוהבת, סוטרה זה דרשה של הבודה, יש איזה 11,000 כאלה, אחת מהן אני מאוד אוהבת וקראתי אותה שוב לאחרונה, הסיפור מספר על מפגש של הבודה עם מישהו שהיה רוצח מפורסם, רוצח מפחיד שרצח המון המון אנשים. וכשהם נפגשים, הרוצח הזה רואה את הבודה ואומר, עוד מישהו שאני עכשיו אחסל. והוא מנסה לרדוף אחרי הבודה, והוא לא מצליח להשיג אותו. וזה אירוע מאוד מאוד יוצא דופן ומשונה, מפני שהבודה לא רץ, הבודה הולך הליכה נזירית כזאת, משהו כמו שאנחנו הלכנו היום בחוץ. והרוצח הזה רץ אחריו בכל הכוח, ולא מצליח להשיג אותו. אז אנגולימל, זה השם של הרוצח הזה, קורא אחרי הבודה ואומר לו, עצור, עצור. והבודה אומר לו, אני כבר עצרתי, אנגולימל, עכשיו אתה תעצור. אנגולימל אומר, אני לא מבין, איך אתה יכול להגיד לי, עכשיו אתה תעצור, כשאני רץ בכל הכוח? איך אתה יכול להגיד לי, אני כבר עצרתי, כשאני רואה אותך עדיין הולך ואני לא מצליח להשיג אותך. והבודה אמר לו, אני עצרתי את הפעולות שיוצרות קרמה, את הפעולות, פעולות איבה, פעולות של עוינות, פעולות של שנאה, פעולות של אלימות. זה מה שאתה צריך לעצור בתוכך. אני שומעת הרבה כשאני מדברת עם אנשים על הצורך בלעצור ולהפסיק לעשות, אני שומעת הרבה מה קורה, מה אנשים אומרים שקורה להם. הם אומרים, אם אני עוצר, הראש שלי מתמלא בדאגות. אם אני עוצר, כשאני עושה מדיטציה, אז כל הדברים שלא הספקתי לעשות היום מציפים לי את המוח, ואני מתחילה לעשות רשימות של כל הדברים שאני עוד צריכה להספיק היום. ואז אני אומרת, טוב, אני ממילא מבזבזת פה את זמני רק לחשוב על כל הדברים שאני צריכה לעשות, כבר יותר טוב שאני אקום ואני אעשה אותם. הרבה פעמים אני אישית מרגישה שאני מתחילה איזשהו שוונג של עשייה, ואפילו שאני מודעת שאני נתפסתי לאיזשהו מומנטום, ממש קשה לעצור אותו. מדבר לדבר, ויש איזשהו שקר קטן שאני אומרת לעצמי, טוב, אני רק אגמור את זה, ואז אני אעצור, ואז אני אנוח. ואחרי הדבר הזה, טוב, רק אני עוד, את הדבר הקטן הזה, אני רק אגמור את האימייל הזה, או אני אענה על הטלפון הזה, או אני רק אשטוף כלים, או אני רק אכתוב עוד מה שאני צריכה לכתוב, או רק אתלה כביסה, ואז אני אנוח. זה ממש הרגשה, אני ממש יש לפעמים הרגשה שיש לי קפיץ מאחורה, וקפיץ שמישהו מתח, ועד שהוא לא יגמור את כל הסיבובים שלו, אני לא מצליחה להפסיק. אני מודעת לזה שאני באמצע של שוונג של עשייה, ואני מודעת לזה שאני רוצה להפסיק, אבל אני פשוט כמו בובה על קפיץ. שמעתי לאחרונה מישהי אומרת שהדימוי שלה על עצמה זה כמו בגס בני. מכירים שהוא רץ והוא כזה במין אטרף פנימי כזה, היא אומרת ככה היא מרגישה על עצמה, וכשעולה לה הדימוי הזה של בגס בני, אז היא יודעת, זה הסימן שלה לעצור. זה הסימן שהיא כבר באמת בסחרור הזה. וכל הצורך המאוד עמוק שלנו להיות יעילים, להיות פרודוקטיביים, להספיק. הזכרתי אתמול את זה שהטכנולוגיה כל כך מאפשרת לנו היום, שיהיה לנו כל כך הרבה יותר זמן פנוי. ויש לנו עוד פחות זמן פנוי מי שהיה לאבות אבותינו. לקח להם שעות לשבת עם האבני צור וליצור מדורה. אבל פעם אחת שהייתה להם מדורה, הם ישבו, שתו תה, התבוננו בלהבות, שוחחו אחד עם השני ולא ב-SMS'ים. איך אנחנו מוצאים לעצמנו או מייצרים באופן ממש יצירתי הפסקות, עצירות, שבהם אנחנו יכולים, זה התעוררויות קטנות, להתעורר לרגע הזה, להתעורר לזה שאני לא במנוחה, ואיך אני יכולה לנוח. אולי להמשיך לעשות, אבל לעשות ממקום של מנוחה. נזכרתי לפני כמה ימים בשיר, שיר ישראלי ישן, מיהו המיילל ברוח? אולי חלק מכם מכירים. מיהו המיילל ברוח? רוני, את מכירה את השיר? חכה את השיר אלינו. יש שם בית שמאוד יפה, מאוד נוגע ללב, שאומר, מיהו המיילל ברוח? ובקולו השכול, מי המתפלל לנוח ואינו יכול. כמה פעמים אנחנו מרגישים שהנפש שלנו כבר כל כך כמהה לנוח, מתפללת לנוח, ואנחנו לא יודעים איך. כמו ילד קטן שההורים אומרים, הוא עייף או היא עייפה, רואים, אבל הוא לא רוצה ללכת לישון, הוא לא יודע איך, הוא לא יודע איך להרגיע את עצמו. אנחנו לא הרבה שונים. אנחנו כל כך רוצים לנוח, ואנחנו לא מצליחים. יש כמה... אמרתי שצריך למצוא, דרכים שאנחנו עוזרים לעצמנו במשך היום, במשך השבוע, לעשות עצירות כאלה. יש כמה דרכים בחיים שלי שמאוד עוזרות לי. אחת מהן זה הרכבת. אני לא יודעת למה הרכבת זה הפך להיות איזה תמה בשיחה הזאת. אבל הרכבת זה באמת חוויה, אני חושבת שאלוהים, כשהוא ברא את העולם, אני משתמשת במילה אלוהים כמטאפורה, אני לא רוצה לפגוע ברגשות של אף אחד. אז מי שיצר את העולם, אמר, הנה קחו, זה העולם לטוב ולרע, אתם רוצים, אתם יכולים לחרב אותו, אתם רוצים, אתם יכולים להפוך אותו למקום יפה, כמו שנאמר, הרשות נתונה, ואני חושבת שאנחנו עושים קצת מזה וקצת מזה, אבל אלוהים אמר, אוקיי, קחו ככה, לכו עם זה, שחקו עם זה. אבל אחרי כמה זמן אלוהים ראה, או אלוהים ראתה, שאנחנו בכל זאת קצת מתקשים, באמת כמו הילד הקטן, למצוא מנוחה. אז אלוהים נתן לנו שתי מתנות. אחד זה הפקקים, אחד זאת הרכבת. הבעיה עם מתנות שצריך לדעת איך להשתמש בהן. גם עם הכוונות הכי טובות של מתנות, כמו עם הפלאפון שלי למשל. יש לי פלאפון שהוא כזה קצת ישן, בערך מאותה שנת ייצור של המכונית שלי. כל פעם שאני מרימה טלפון לחברה, אז עונה לי שם איזה סוכן או סוכנת צעירה שהם מאוד בשוק משנת הייצור של הטלפון שלי. אני חושבת שהפלאפון שלי יותר קשיש מהם, והם ישר מנסים לשכנע אותי לשדרג. והם אומרים לי, יש כזה פיצ'ר וכזה פיצ'ר וכזה, ואפשר לעשות איתו ככה, ואפשר לעשות עם המשודרג. ואני אומרת להם, אבל מה יעזור לי השדרוג הזה אם אני לא אשתמש בכל הדברים האלה? אני בכלל לא יודע איך להשתמש בכל הצעצועים והמשחקים האלה. אז מה תעזור לי המתנה הזאת? לא חשוב, מתנה שגם כמובן עולה הרבה כסף, אבל מה תעזור לי המתנה הזאת? ואותו דבר המתנה של הפקקים ושל הרכבת. הכוונה הייתה שאנחנו נראה מרחוק את האורות האדומים של הברקסים, של הפקק, שאנחנו נגיד, הנה הזדמנות לנוח. בפועל אנחנו קצת פספסנו, החמצנו פה את הנקודה, וזאת לא התגובה שלנו. וגם ברכבת אנחנו הרבה פעמים מחמיצים את הנקודה. אם אנחנו כבר עמדנו בפיתוי לא להביא ספר לרכבת, ואני לא מדברת על השלושה ימים רכבת של הודו, אני מדברת חיפה תל אביב, 45 דקות. אנחנו כבר עומדים בפיתוי ולא מביאים ספר. אנחנו מתיישבים, אז יש לנו טלפון. צלצל הפלאפון, אנחנו מעבירים את הזמן בשיחה. אנחנו כבר עומדים בפיתוי ולא עונים לפלאפון ולא פותחים את הלפטופ. אנחנו מתיישבים בספסל עם החלטה נחושה לעשות מדיטציה. ואז מה יש לנו על המגש הזה לפנינו? עיתון חינם. ועוד איזה עיתון, הכי זבל ימני שיכול להיות, אבל הוא שם. והעיניים שלנו יכולות ללכת החוצה לנוף, אבל הן הולכות לזבל. מידע כתוב, העיניים נדבקות לשם. אם אנחנו כבר עומדים בפיתוי של העיתון, אז אנחנו רואים טוב רק את התשבצים. ואין שום דבר רע בתשבצים. אני לפני כמה ימים נסעתי ברכבת והיה לי עיתון מול העיניים ופתרתי את התשבצים ולהפתעתי גיליתי 4 מילים חדשות בעברית שאני לא מכירה. אני לא הייתי מאמינה שאני אגלה ברכבת בעיתון כזה עוד 4 מילים בעברית חדשות לי. אז אין שום דבר רע בתשבצים ואין שום דבר רע בספר. אבל רק מה הולך לאיבוד כשאנחנו לא מפתחים ומטפחים ונותנים אנרגיה ליכולת שלנו לנוח. אנחנו מספיקים יותר דברים, כן, אנחנו יש פה משקל, כן, אנחנו מספיקים יותר דברים, אנחנו יעילים, אנחנו פרודוקטיביים, אנחנו תורמים לחברה, אנחנו מרגישים טוב לגבי עצמנו. אבל מה עם השלווה? מה עם הרוגע? מה עם השקט הפנימי? מה עם זה שאחרי כמה זמן צריכה לתפוס אותנו שפעת בשביל שנוכל קצת לנוח? או שנשבור את הרגל בשביל שנוכל קצת לנוח? אם אנחנו נעשה לעצמנו טור של עמודה של כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות ביום וטור של כל הדברים שאנחנו צריכים ובסוף היום נעשה וי, איזה טור, איזה עמודה לדעתכם תהיה עם כל הויים? אנחנו, כל כך חשוב לנו כל הדברים שאנחנו צריכים להספיק היום, שאנחנו אומרים לעצמנו, אחרי שנגמור את זה שאני צריכה, ואת זה שאני צריכה, ואת זה שאני צריכה, ואת זה שאני צריכה, אז אני אעשה את הדבר האחד הזה שאותו הייתי שמחה לעשות. ולרוב הדבר האחד הזה הוא דבר שהוא בשביל הנפש, שהוא בשביל הציפור הקטנה שפה בלב. והיא מצייצת ציוץ מאוד מאוד חרישי, ואין מי שיסנגר עליה. על הטור הזה עם כל הצריכים יש הרבה, כל החברה מגויסת לסנגר. התפקוד, אנחנו סוגדים לאלוהי התפקוד, אנחנו קמים בבוקר, דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים למהלך, לא למהלך ראשון, לחמישי. פותחים את העיניים, מכניסים לחמישי. אתם יודעים מה קורה למנוע כשהוא עוד קר בבוקר ומכניסים אותו לחמישי? הוא מוציא קולות שהוא לא מרוצה. אז אנחנו אומרים לו שקט ודוחפים פנימה, שופכים לו כוס קפה. ואז עוד כמה שעות במשך היום ושוב המנוע מתחיל לעשות כל מיני קולות. אנחנו אומרים לו שקט ודוחפים עוד כוס קפה. ואז בערב המנוע כבר ממש עושה קולות. אז אנחנו שופכים פנימה אספירין או אקומול. אנחנו מדליקים ג'וינט או מדליקים טלוויזיה. מבחינתי זה היינו הך. מושכים את היום, מושכים את היום עד שאנחנו כמו אותו ילד שלא יכול להירדם, עד שאנחנו כבר פשוט גמורים, בום, נופלים על המיטה, קמים מחרת בבוקר לחמישי. אם מישהו היה בא ומספר לכם שזה מה שהוא עושה, או שזה מה שהיא עושה, אם חברה או חבר היו באים ואומרים לכם, לא הייתם אומרים, חרם, תעשה משהו, תלך לקורס מדיטציה או משהו. אז איך אנחנו רוצים להיות רגועים? אנחנו לא יודעים איך לנוח. ואני רוצה להפנות שאלה לכולנו, ואני תכף, ואני גם מבקש תשובות מכם, על מה אנחנו צריכים לוותר בשביל להיות רגועים, בשביל להיות יותר, קצת יותר שלווים, בשביל לאפשר לעצמנו קצת לנוח. קצת. פה דקה, פה נשימה. על מה אנחנו צריכים לוותר? רעיונות. יש? חדשות. על חדשות, להקשיב לחדשות. זה רעיון טוב. מישהו, אם כבר מוותרים על החדשות בטלוויזיה, אז כבר אפשר לזרוק את הטלוויזיה גם. אבל מישהו אמר לי פעם, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להיות מעודכן, כאילו מה, לא לשמוע חדשות. יש הבדל בין להיות מעודכן ובין להיות שטוף, bombarded, מוצף, מותקף, כל שעה על השעון, טיק 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 בחדשות, ואחר כך בטלוויזיה ואחר כך בפרשנויות. אז להיות מעודכן אפשר לשמוע חדשות. בוא נגיד, אם מישהו ממש מכור כבד, אז אני לא אגיד לו פעם ביום. אז נתחיל עם תוכנית גמילה. ונרד למשהו באמת סביר. על מה אנחנו צריכים לוותר בתוכנו? ביקורת עצמית. ביקורת עצמית שמה? שמותר לנו לנוח. ביקורת עצמית שמה? על דברים שלא נספיק, כן. יש איזה, יש איזה מין ביטוי כזה שאומר, והוא נחשב לשלילה, אני רוצה להפוך אותו על פניו ולעשות אותו לחיובי. אל תדחה למחר מה שאתה יכול לדחות למחרתיים. נכון? וזה כאילו נורא שלילי. אבל למה לא בעצם? בעצם, מה שאני יכולה לעשות אחר כך, למה לעשות עכשיו? מה הפחד? מה יקרה? אם אני אתן לעצמי רשות, מה יקרה? שאני לא עושה יותר כלום? אני אשכב על הגב ולא לא אתייחס או לא אתן מענה לדרישות לגיטימיות כמו משפחה, עבודה? האם יש פחד כזה? יש מוכר הפחד הזה? כן. אנחנו מכירים קצוות. או שאני בפול און טורבו, ואני צריכה להספיק הכל, ואני צריכה להספיק הכל עכשיו, או שאם אני קצת ארפה, אז אני לא אעשה כלום. ואני לא אתייחס לדרישות של הלגיטימיות, של המשפחה שלי, של עצמי, של הסביבה שלי, של החיים בחברה. האם יש משהו באמצע? האם אפשר למצוא משהו קצת יותר פה? פחות פה. כן, עוד פחדים או עוד דברים שאנחנו צריכים לוותר עליהם בתוכנו. כן. נכון. 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 כמה יפה, כמה מדויק. אנחנו לא יודעים, אם אני אתן לעצמי רשות, אני לא יודעת עד כמה. שעה ביום, שעתיים ביום, מתי זה מספיק, מתי כבר זמן לעשות. וכמו שדבורה אמרה, אני לא יודעת להקשיב, אני לא יודעת, זה, אנחנו צריכים לפתח אוזן חדשה, כי זה משהו חדש לנו באמת. אנחנו אולי זה יהיה קצת זמן שאנחנו קצת נטעה באפלה. אבל לפעמים צריך להיות באפלה בשביל לפתח את האוזן ולהקשיב יותר טוב. ראיתי סרט שבו הצלף עצם עיניים בשביל לדעת איפה המטרה נעה. לפעמים אנחנו צריכים קצת ללכת לאיבוד ולהרשות לעצמנו, להגיד אני אעשה טעויות. כי זה חדש לי. תראו לכם שילד שמתחיל ללכת, להגיד אני לא עושה אף טעות, פעם אחת נפלתי, גמרנו. שכחו מזה. אנחנו נעשה טעויות, אבל אני רוצה ללמוד, זה חשוב לי. אני רוצה להקשיב. לפתח את ההקשבה הזאת. עוד דברים שאנחנו צריכים להיפרד מהם.
אולי לוותר על ההתניה שבעצם העשייה באשר היא, אני יוצר משהו חיובי. זאת אומרת, הקיום והעשייה זה באותו לב. אז אם אני עושה אני קיים, ברגע שאני מספיק אני חדם. איזושהי סוג של התניה שחלק
כן.
כי אנחנו נחלה בינינו, והחברה שאנחנו חיים בה, אותה זה לא חשוב, אבל איזושהי לוותר על ההתניה, מידך לפתח הרגל, לנוח זה דבר לגיטימי.
כולם שמו? מה שנאמר כאן, גם אני צריכה לנוח בדיוק כמו שאני אדבר בקול קצת גבוה על התניה. באמת זאת התניה מאוד מאוד חזקה של עשייה, ושהקיום שלנו שלוב בעשייה. ומי אני אהיה אם אני מפסיקה לעשות? אתם יודעים, אומרים, אנחנו הרבה יותר, אנחנו בכלל לא human being, אנחנו human doing. וזה נכון, אנחנו מרגישים שאם אני לא בעשייה, אז מי אני? מה אני? מה אני שווה? מישהו אמר היום באחת הקבוצות אחד הדברים שהוא צריך לוותר זה רגשות אשמה. כל כך הרבה תחושה של אני בסדר מחוברת לנו לעשייה. ואם אני לא עושה, אז עולים רגשות אשמה. צורך לשלוט. לגרום לדברים לקרות. כי אם אני לא אגרום להם לקרות, הם פשוט לא יקרו. אנחנו שוכחים שכל כך הרבה קורה סביבנו, שלא תלוי בנו. הנשימה שלנו למשל. אנחנו יצרנו אותה, אנחנו גורמים לה להמשיך ולקרות, והשמש והרוח והדשא. יש משהו אפילו קצת מגלומני בפחד שלנו שאם נפסיק לעשות כלום לא יקרה. לפעמים אנחנו חווים שיש פער בין המקצב הפנימי והמקצב החיצוני, ואנחנו מרגישים קוצר רוח. זה למשל מה שקורה בפקק. אנחנו נוסעים 100 קמ"ש, ואנחנו גם הבפנים שלנו נוסע 100 קמ"ש, פתאום אנחנו נאלצים לעצור או לרדת ל-10 קמ"ש, אבל הבפנים שלנו עדיין ב-100 קמ"ש. ומי שרוצה להתמודד עם החוויה הזאת היא ככה ממש פנים אל פנים, אז שוב מוזמן לנסוע להודו ולראות מה זה כשיושבים ומחכים לרכבת שעתיים, ואחר כך מקבלים הודעה אם מצליחים להבין את האנגלית ההינדית ברמקולים שהרכבת מאחרת שוב בעוד שעתיים. או אם רוצים כבר להגיע למחשב לשלוח אימיילים הביתה, ואיך שגומרים לכתוב אימייל ארוך ומשתפך ושמתאר את החוויה העמוקה שעברנו פה, ואת כל הנואנסים ואת כל התובנות הרוחניות, המחשב נופל. ועד שמגיע ההודי שמתחיל לתקן אותו, אנחנו בפנים כבר חסרי סבלנות. אבל כל פעם כזאת היא הזדמנות בשבילנו שוב להוריד הילוך. אנחנו יכולים להמשיך לעשות את אותו דבר שאנחנו עושים, אבל האם אנחנו באמת באמת חייבים לעשות אותו בהילוך חמישי? לפעמים כן. אני לא אומרת שאין מצבים שאנחנו באמת צריכים לעשות דברים בהילוך חמישי. אבל הבעיה היא שהגיר נתקע שם, המהלך נתקע בהילוך חמישי מהבוקר עד 12 בלילה. אוקיי, לפעמים הוא צריך להיות, זה כמו על הכביש, אי אפשר לנסוע כל הזמן בהילוך חמישי. לפעמים זה הדבר הנכון. אבל לפעמים הדבר הנכון זה גם לתפקד בהילוך שתיים, הילוך שני. ואז אנחנו יכולים הרבה יותר פשוט, איך אומרים בסרטים, relax and enjoy the show. והשואו, מה זה השואו? השואו הזאת היא כל הזמן סביבנו. כל הזמן יש משהו שאפשר להסתכל עליו וליהנות ממנו. גם כשהמחשב הזה בהודו קרס, אפשר לעצור רגע את העצבים ואת התסכול, ולהישען אחורה, ולהוריד הילוך, ולהסתכל על ההודי שמתקן עכשיו את המחשב, ולשתות צ'אי. זה לא פשוט לנו, וזה לא באינסטינקט שלנו, וזה לא בהתניות שלנו, וזה לא בהרגלים שלנו, להיות יותר קשובים פנימה, ולראות מתי אנחנו באמת רוצים נורא לפעול, ממקום פנימי, שעכשיו זה הדבר שבאמת, זה הקצב הפנימי המתאים לנו, ומתי אנחנו רוצים קצת לנוח. אבל זה משהו שחשוב, הוא שווה שנשים לב אליו. משהו שחשוב ושווה שנלמד להקשיב לו. שנפתח. סוף שבוע כזה הוא התחלה מצוינת. ולמי שזה לא פעם ראשונה, זה המשך מצוין. זה מצוין ברצף הזה של החיים לבוא ולעצור. אבל הוא לא מספיק. אנחנו חייבים למצוא עוד מקומות כאלה. למצוא ולייצר באופן יצירתי בחיים שלנו, ביומיום. כמו שאמרתי, הפקק יכול להפוך מסיוט לחוויה של מדיטציה או לחוויה של מנוחה. הרכבת, אני חושבת שכמו שאמרתי, אלוהים נתן לנו את הרכבת ואת הפקקים כמו שהוא נתן לנו את השבת בשביל אותה מטרה, לנוח. אז אם אתם לא נוסעים ברכבת כמוני למשל, להיות יצירתיים ולמצוא דרכים שאפשר להביא בטפטופים קטנים בהתחלה, רגעים קטנים כאלה, שאנחנו יכולים לא לעשות כלום, ולהרגיש בסדר עם זה. לפעמים אולי אנחנו צריכים רשות ממישהו אחר, אז אבקש אותה, ולאט לאט ללמוד לתת את הרשות לעצמנו.
את חושבת שמדיטציה זה מנוחה, זאת מנוחה, או יש הבדל?
השאלה היא אם מדיטציה זאת מנוחה או שיש הבדל. מדיטציה, אנחנו משתמשים במילה מדיטציה לתאר כמה דברים שונים. אנחנו משתמשים במילה מדיטציה גם לתאר טכניקה או טכניקות שונות, תרגולים שונים שעוזרים לנו להגיע לאן שהוא, והמילה מדיטציה אנחנו משתמשים בה גם לתאר את אותו מקום שאליו אנחנו מגיעים, כשאנחנו מגיעים. ואנחנו משתמשים במילה מדיטציה גם לתאר את התהליך של מכאן לשם, וגם בו זמנית לתאר את הכאן, שהוא לא נפרד מהשם. ואותו שם יכול להתקיים גם כאן. אבל אנחנו לא תמיד שם. בסוף שבוע הזה אנחנו שמים דגש על מנוחה, על היכולת שלנו. אודליה דיברה על זה אתמול, על היכולת לבוא למדיטציה ממקום קצת אחר. המקום הזה ישנו, אנחנו לפעמים נוגעים בו, פתאום זה קורה, כמו שאודליה תיארה, פתאום הייתה חוויה של מימד אחר, פתאום זה קורה. אבל אנחנו לא רוצים לשבת בחיים ופשוט לחיות את החיים הרגילים שלנו עם כל התנאים וההתניות והדפוסים, ופשוט לקוות שיום אחד זה יקרה. אז אנחנו גם יוצרים את התנאים, למשל כמו פה, אנחנו יוצרים את התנאים, יוצרים את ההתכוונות למשהו, שלפעמים אנחנו כבר שם, או הוא כבר כאן, אנחנו כבר בחוויה הזאת, ואנחנו יכולים לפעול באותה צורה, להספיק את אותם דברים. אנחנו לא צריכים, אנחנו לא חייבים להיות בחוסר מעש בשביל להיות במנוחה. אנחנו יכולים לעשות, ואולי אפילו להספיק יותר, זאת שאלה לחקירה, ואני מזמינה אתכם לחקור. האם אפשר אולי אפילו, באופן פרדוקסלי, להספיק יותר, שעושים את הדברים תוך כדי מנוחה. אבל בתור התחלה, ההזמנה היא קודם לחקור מנוחה במנוחה, באי עשייה. כי זה הרבה הרבה יותר קשה לחקור מנוחה תוך כדי עשייה. זה התניה הרבה יותר, התניה כאן היא הרבה יותר תלם, חרוץ עמוק, שהעשייה שלנו היא באה עם דחיפות, עם לחץ, עם צורך להספיק, עם ציפיות, עם עמידה בזמנים, עם סטרס, עם ביקורת עצמית. זה לא שני מצבים נוגדים, המנוחה והעשייה, אבל לפעמים בתור התחלה אנחנו צריכים ממש כמו עם המושכות של הסוס, לעצור את עצמנו בפועל, לא רק בפנים. עד ששני אלה, אודליה דיברה אתמול על דו-קיום, עד ששני אלה לומדים לחיות בתוכנו בדו-קיום. וזה אפילו לא נכון להגיד עד ש, כי זה לא איזושהי מטרה אי שם בעתיד, זה משהו שאנחנו יכולים כל רגע ורגע. ואנחנו גם חווים הרבה פעמים שאנחנו עושים דברים מתוך מקום של מנוחה, שאנחנו נמצאים בעשייה נינוחה או בעשייה ללא סטרס. וזה שווה לבדוק את המקומות האלה. מתי? איזה תנאים? איזה תנאים? לכל אחד מאיתנו זה תנאים קצת שונים. איזה תנאים צריכים לי להיות סביבי בשביל שאני אפעל ממקום כזה? או שפעילות ממקום כזה קורית בי? אני רוצה לסיים עם כמה מילות דרמה. וכשמתחילים להקשיב עם אוזניים של דרמה, שומעים דרמה בהמון מקומות לא צפויים. אז זה מהספר שנקרא הבית בקרן פו. מכירים כריסטופר רובין ופו הדוב? אבל מה שאני הכי אוהב לעשות, אמר כריסטופר רובין, זה כלום. איך אתה עושה כלום? שאל פו אחרי שהרהר בדבר זמן מה. טוב, אז ככה. כשאנשים קוראים לך בדיוק כאשר אתה הולך לעשות את זה, מה אתה הולך לעשות, כריסטופר רובין? אז אתה אומר, כלום. ואז אתה פשוט הולך ועושה את זה. אני מבין, אמר פה. עכשיו אנחנו עושים מין כלום שכזה. אני מבין, אמר פה שנית. זה אומר, פשוט להתהלך, להקשיב לכל הדברים שאינך יכול לשמוע, ולא לחשוש מכלום. זה משהו שכריסטופר רובין ופו הדוב מדברים אחד עם השני ממש כמה ימים לפני שכריסטופר רובין מתחיל ללכת לבית ספר. אז יש גם את הקטע הבא. אחר כך, שוב בפתאומיות, קרא כריסטופר רובין, שעדיין היה מביט אל העולם כשסנטרו בידיו. פו! כן, אמר פו. פו! כן, כריסטופר רובין. אני לא אוסיף עוד לעשות כלום. לעולם לא? לא הרבה בכל אופן. הם לא מרשים לך. לעשות כלום, על פי כריסטופר רובין. זה אומר פשוט להתהלך, להקשיב לכל הדברים שאינך יכול לשמוע, ולא לחשוש מכלום. בואו נשב ביחד כמה רגעים בשקט, או נשכב ביחד.